תסתכלו בבקשה בדף פי דלת, פי דלת, פרק י"ב, סעיף ו' אחד. אנחנו אם כן עוסקים בנושא התשובה, צריך להבין, בתשובה יש מדרגות מדרגות. יש אדם שהוא מערר הרהורי תשובה, אבל עדיין הוא לא מקיים. נניח, לדוגמה, אדם עשה מעשה שלא יעשה, בלתי מוסרי או משהו כזה, והוא מערר הרהורי תשובה. זה לא מספיק, זאת לא תשובה שלמה. התשובה השלמה זה לא רק שהוא לומד ומערר, אלא הוא גם צריך לעשות. התורה, המילה תורה היא מלשון הוראה, היא מורה לנו, היא לא רק מלמד אותנו חוכמה, אלא היא גם מלמד אותנו מעשה, מה צריך לעשות. תורה היא תורת חיים. איך לגבי התשובה? התשובה יש בה גם צד מעשי. יותר מזה, אם הצד הרוחני, ההבנה נאמר, ההשגה והחוכמה היא קיימת, אבל הצד המעשי הוא לא קיים, לא קיים, זה תשובה, היא תשובה, אבל לא תשובה שלמה. אנחנו מתפללים בכל יום, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. אתה לומד, כבד את אביך ואת אמך, אתה צריך גם מה לעשות? רק ללמוד?
גם לכבד.
זה השלמה. על זה מדבר כאן הרב בסעיף הזה של תשובה מעשית. לא רק רעיונית, אלא גם מעשית. בוא נראה את זה בתוך. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית וממש בפועל. אני אתן דוגמה, נזכר, פעם בא לכאן, לא פעם, כמה פעמים באו חבר'ה שהם למדו, יש קורסים לקבלה, אולי שמעתם את זה. לומדים קבלה, לומדים... שואלת הנער, באתם לכאן, מה? אומר, אנחנו הרגשנו שאנחנו באוויר. לומדים רעיונות, לומדים מחשבות, לומדים כל מיני דברים נפלאים. אבל אין לנו בסיס. אנחנו לא מקיימים. אני לא מספיק ללמוד על דברים, צריך גם לעשות את הדברים. אני באים כאן ללמוד את המעשה, לא רק את הרעיון, אלא גם את המעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל אם יש רק מחשבה בלי מעשה, אין לזה סוף. אלא להשלמה. גם כאן אומר, זה לא מספיק ללמוד אורות התשובה, זה לא מספיק להחכים בתורה דברים כאלה, זה גם לקיים את הדברים. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית וממש בפועל, אלא החוכמות וההשגות מהירות לפניה את הדרכים, רק מהירות את הדרכים, אבל העשייה היא ההשלמה. עשיית הדבר הוא משלים את הדבר האידיאלי. אני אתן לכם דוגמה. אני בשעתו הייתי קיבוצניק. קיבוץ. הקיבוץ שאני הייתי בו, היה בו אידיאל. האידיאל היה, זה היה קיבוץ ששייך לתנועת גורדוניה, קראו לו. לא שמעתם גורדוניה, זה על שם בן אדם שקראו לו גורדון. גורדון היה יהודי מיוחד במינו, שהוא חי עם נני טועה בדגניה, או בכנרת, בדגניה. בכל זאת, הוא יצר מה שנקרא את דת העבודה. מה זה דת העבודה? העבודה היא חיינו. כל צרה תוציא לנו. העבודה זה ערך. היום, יש חלק מהאנשים עובדים בשביל להרוויח מה? מה? כסף, איך אתה יודע? יש חלק שבשבילהם, העבודה, עצם העבודה זה אידיאל. לא מה התוצאה של העבודה, אלא העובדה שאתה מאבד את האדמה, אתה מיישב את המולדת. זה האידיאל. זה נקרא גורדון. גורדון, הוא אמר, יש ערך לעצם העובדה שאתה עובד, יש איזה ערך. במיוחד אם אתה עובד בעבודת החקלאות, בעבודת האדמה, אתה מיישב את הארץ, יש איזה ערך, את הארץ, יש איזה ערך. לאט לאט נהפכנו קצת יותר חומרניים, אומרים עובדים בשביל הכסף. כן, אבל מצד האמת יש באמת ערך לעבודה. אז אותו קיבוץ שהייתי בו, קיבוץ משמר השרון קוראים לו, שם האידיאולוגיה הייתה דת העבודה, והנה, עבודה יש לה ערך. את מי העריכו? את אלה שיוצאים לעבודת כפיים ועובדים קשה מלילה עד לילה לפעמים, מהבוקר השכם, אז היו, זה ראו בזה ערך גדול. ויום אחד היה, וכמו כל חברה, יש כל מיני אנשים בחברה, אנשים יותר מעורכים, פחות מעורכים, כל מציאות כזאת. אז המזכיר של הקיבוץ, הוא היה אדם מאוד מעורך אצלנו, הוא היה איש רוח וגם איש מעשה, מבחינה זאת שהוא היה עסוק בפוליטיקה וכל מיני דברים כאלה. יום אחד אני נכנס לשירותים, ואז עוד לא היו שירותים בכל בית. היום, פשיטה, כל בית יש שירותים, נכון? פעם זה לא היה ככה. פעם היו שירותים לכלל הציבור. אני חס לשירותים, סליחה שאני בשיעור מדבר. ואני רואה אותו, קורא לו יעקב, יעקב מרגלית, זכרונו לברכה. ואני רואה אותו שוטף את השירותים. אני אומר לו, יעקב, מה אתה עושה כאן? זה לא מתאים לך. אתה תלך, תשטוף את השירותים, זה מתאים, זה לא מתאים לאדם כזה מכובד. בעיניי כרה, כנער, הייתי נער כמובן. אז הוא אמר לי, מתמצית, הוא אומר, כל האידאה הגדולה של הקיבוץ באה לידי ביטוי אחד בעד כולם. אני שוטף כאן את השירותים. אני עושה משהו בשביל כולם. ואם לא, אם נאמר, הייתי בעד האידאה הגדולה של השותפות, של אחד בעד כולם, כולם בעד אחד, זה התמצית של האידאה השיתופית, ולא הייתי עושה את זה, אז הייתי פוגם באידאה. זאת אומרת, אם אתה מדבר גבוהה גבוהה, ואתה לומד דברים כאילו, אבל מה, אתה לא מממש אותם, אתה לא עושה, אז האידאה בעצמה היא נפגמת. דוגמה, או אני זוכר בקיבוץ פעם, היה חדר אוכל, היו נניח 500 אוכלים בחדר אוכל, ואחרי האוכל, היום יש מכונות שטיפת כלים, דברים כאלה, פעם זה לא היה ככה. היו שוטפים את הכלים בידיים. אז היו שני סוגי חברים בקיבוץ. היה חבר שהוא מבחינת אידיאליסט. אחרי שעות עבודה, ועבודה מפרכת, עבודה צודה, היו באים אחרי האוכל, לשטוף את הכלים. 500 מזלגות, 500 סכינים, 500 צלחות וכוסות. לעבודה לתוך הלילה. אז היה חבר שהיה שר, שמח. מה אתה שמח? אני אחד בעד כולם, אני שוטף לכולם את כל הכלים. הוא מממש את האידאה. האידאה היא דבר שרואים אותה במעשה. לא רק בדיבורים, אלא במעשה. והיה חבר קוטר, מתחמק מהעבודה, אם הוא עובד, הוא כל הזמן מקטר, למה עשו לי, כל הדברים, הוא פוגם באידאה. סליחה שאני מביא כאן משל, או אני אלך למשפחה, אתה יכול להגיד לאשתך, אני אוהב אותך, את מותק, אולי תעשה לי טובה, אני מאוד עייפה, תזרוק את ההשפעה. אני? 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 מה פתאום? מה פתאום? מה אתם אומרים? יש כיסוי לאמירה. אין כיסוי לאמירה. הכיסוי בא במעשה, זה מה שהרב אומר כאן. כל ההשגות וכל החוכמות וכל מה שלא תעשה, אם זה לא בא לידי ביטוי מעשי, אז זה פוגם באדרבה. המעשה, אי המעשה הוא פוגם באידאה, בחוכמה, בכל דבר. זה מובן הדבר. זה הרעיון. בוא נקרא את זה עוד פעם. כל החוכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית בממש בפועל, אלא שמהירות לפניה את הדרכים. אבל אדם שרוצה לתקן באמת, זה לא מספיק מה הוא אומר, אלא הוא גם צריך לעשות את מה שהוא אומר. זה תשובה באמת. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דיאור מתביעות הקטנות. כמה שתהיה גדול, אתה, יהיה דברים שאתה חייב לעשות באופן פשוט, אפילו באופן ביולוגי צריך להתפנות. היה אחד שאמר, אני כמו אלוהים. הפרו קוראים לו, לא הכרתם אותו. אתה הכרת אותו? מי הכיר אותו? פרו, נכון? הוא בא והיה אומר, אני לא מתפנה. למה? אני מעל ההתפנות. אבל משה רבנו ידע את הסוד שלו, מה הוא היה עושה? הוא היה קם עוד בלילה, בחושך, שלא יראו אותו, והיה הולך לנילוס להתפנות. משה רבנו שם לו מערב, פתאום תופס אותו, איך אומרים, במכנסיים למטה. ופרו, אתה אומר לכולם שאתה אלוהים? הנה, אתה בן אדם כמו כולם. דרך אגב, בדקתי, כולנו בני אדם. כמו שכל הגדלות שבעולם, כמה שלא תהיה גדול, אתה צריך לעשות דברים פשוטים. אותו דבר גם בתשובה. זה לא מספיק כל הדברים הגדולים, ההשגות, החוכמות, אני יודע, אתה צריך גם לבטא את זה במעשים הקטנים שלך. יותר מזה הוא אומר. אלא כשהגדלות, אדם גדול באמת, גדול באישיות שלו, כוונה, מדריכה את האדם ביותו מקבל אותו בתארתה, את הגדלות הזאת, איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות, הדברים הקטנים, באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים. אתה עוזר לאשתך על דבר גדול. דרך אגב בדקתי, 40 וכמה שנים. מה, אבל בסך הכל, מה אתה? כן, כן. אתה שוטף כלים, עושה שפונזה, דורק תשתי השפעה, עושה כל הדברים הקטנים האלה. אז אם אתה אדם גדול, זה דבר גדול. אתה רואה בזה ערך עליון. וזה בא לידי ביטוי אהבתכם הגדולה בדברים הקטנים האלה. ואדם קטן, ההפך בדיוק, מזלזל בדברים הקטנים. דרך אגב, אישה יש לה, איך אומרים, בינה יתרה ניתנה באישה, כך אומרים. בינה יתרה, מה זה בינה? היא מבינה דבר מתוך דבר. אנחנו הגברים לא מבינים איזה שום דבר, אבל היא מבינה. אז היא באה ובקש ממך משהו, האישה, אז היא מתבוננת איך אתה מגיב. אם אתה רץ בשמחה, בהתלהבות, ועושה את מה שהיא מבקשת, למרות שזה לא נוח לך. לא נוח. בכל זאת אתה עושה את זה. היא יודעת שאתה מכבד אותה. היא מכירה בזה, היא מכירה את זה. תנסו פעם אצלכם בבתים. אבל אם היא אומר לך משהו לעשות, ואתה אומר, מי? אני. אני בעבודה איזה בוס גדול, וכולם משתחווים לי, ואני זה, ופתאום אני צריך להכין לה קפה. כל היום מכינים לי קפה. אני צריך להכין לה קפה. ואתה אומר כן, כן, ולא עושה שום דבר. ואחרי מה שהיא אומרת לך, אחרי כמה דקות אתה נזכר בכלל מה שהיא אמרה לך. וואי, וואי, איך פגעת בכבודה. זה דבר גדול לעשות את הדברים הקטנים האלה. זה בא לידי, כל הקשר בא לידי ביטוי בדברים הקטנים. לא במילים, המילים יכולות להיות מכאן הדרך חדשה. אבל דווקא בדברים הקטנים האלה, יש, זה מה שהרב אומר. אדם גדול הופך את הדברים הקטנים לדברים גדולים. אני נזכר שלפני שנים רבות היה בארצות הברית נשיא, קראו לו אייזנהואר. הוא היה בשעתו, היה גנרל אייזנהואר. והוא, היה לי ידיעה בעיתון, אני לא, תמיד צריך לגרות ידיעות בעיתון ברבון מוגבל, אבל הייתה ידיעה מאוד מצא חן בעיניי. היה כתוב בעיתון שהוא לא נותן לאחרים לכבס את הגרביים שלו, אלא הוא בעצמו מכבס את הגרביים. אמרתי, וואי, 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 איזה אדם גדול זה. שהוא לא נותן לאחרים להריח את הגרביים שלו. הוא בעצמו מכבס את הגרביים. באמת אדם גדול. לא, הוא נימק את זה שהוא אמר, בצבא החיילים פעם היו מחפשים את הגרביים. התרגל, היה איש צבא. התרגל, אמר, לא רוצה שיחפשו לי את הגרביים, אני בעצמי אחבס את הגרביים. דבר קטן, אבל הוא באמת מראה על דבר גדול, הוא מתחשב באחרים. זה מובן הרעיון. אז זה התשובה המעשית. זה לא מספיק. אתה לומד אורות התשובה, לומד תורה, אבל השאלה איך אתה מממש את זה. אם אתה מממש את זה, זה דבר אמיתי, דבר שלם. אבל אם התשובה היא, המעשית היא פגומה, היא לא באה לידי ביטוי מעשי, אז יש בדבר הזה פגם. זה נקודה אחת, נקודה מאוד חשובה. כי כל מעשה הכי קטן תומן בחובו דברים גדולים מאוד. רק צריך להכיר בזה, להכיר בערך הדבר. סעיף זין, בבקשה. יש ביטוי בחז"ל, התשובה קדמה לעולם. לא רק התשובה קדמה לעולם, אלא התורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, ירושלים, בית המקדש קדם לעולם. וצריך להבין מה זאת אומרת קדם לעולם, מה זה קדם לעולם. כמו שאמרנו מקודם, יש ביטוי כזה, סוף מעשה במחשבה תחילה. דהיינו, המחשבה היא קודמת למעשה. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא את העולם ממחשבה. תבדקו את זה, תראו. להבדיל מבין אדם כמובן, גם אצל האדם, סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כל הבריאה כולה, כל מה שקיים בעולם, יש בו מחשבה אלוקית. המחשבה האלוקית הזאת אומרת, שכל מה שהוא ברא בעולם זה באמת לגלות את כבוד השם, לגלות את הטוב בעולם. העולם שהוא נברא, מי שלומד קצת תורה, חומת יודע, הוא עובר משברים. כבר הייתי אומר, כבר ממעשה בראשית. כבר אנחנו מתחילים לראות משברים. לא רק משברים במין האנושי, אלא בכל הבריאה כולה. ויכול העולם כולו הולך ומתקטן. הולך מהרעיונות הגדולים, מהאידאות הגדולות, מהמגמות הגדולות, מהרצונות הגדולים, שמגיעים לעולם של עשייה שצריך לעשות, יש ירידה. מטבע הדברים יש ירידה. ככה גם העולם. הפסוק השני בתורה מהו? בארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו. למה? אפשר להגיד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היום האלוקים היא יהור ויהור, גמר. אבל לא כתוב ככה. כתוב, הארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה בא ללמד אותנו הדבר? שאכן, נכון שאלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. אמנם, אתה הוא לפני שנברא העולם, אתה הוא אחרי שנברא העולם. אבל צריך לדעת שהארץ היא תוהו ובוהו. אנחנו חיים איפה? בארץ, במציאות ארצית. מרציות שהיא לא קלה ולא פשוטה, מורכבת, מסובכת, לפעמים בחושך על פני המים. חושך, גם חושך. אם כן, יש לנו כאן מציאות של ירידה מוכרחה של העולם שאנחנו חיים בו. לכן גם בחסידות אומרים, מה זה המושג עולם? מלשון נעלם. עולם מלשון נעלם. מה נעלם כאן? נעלם האור האלוקי נעלם, הטוב האלוקי נעלם, הרצון האלוקי נעלם, הכל נעלם. ואנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם, מה? החסד נמצא בעולם. נמצא בעולם, אבל הוא גנוז, אנחנו לא רואים הוא נעלם מנגד עינינו, נגד עיני נשמתנו נעלם. התשובה, זהו אותו מנגנון שהקדוש ברוך הוא, אותה מחשבה, אמרנו, תשובה קדמה לעולם, שאומר, יש תיקון. נכון, זה ירידה לצורך עלייה. העולם נברא בצורה כזאת של ירידה לכאורה, אבל כל הירידה הזאת היא לצורך עלייה. הירידה היא התרחקות מהמקור, נאמר, מהרצון האלוקי, מהמחשבה האלוקית. והתשובה היא שיבה אל המקור. אנחנו שווים אל הרצון האלוקי, אל הטוב האלוקי, אל הרצון האלוקי. זה נקרא תשובה. תשובה, היית במקום אחד, התרחקת מהמקום האחד הזה, ועכשיו אתה שב אל אותה נקודה שממנה יצאת. ככה גם האדם. מה זה האדם שעושה תשובה? האדם שעושה תשובה זה אדם שיתרחק מהאדם שבו, מהמהות שלו כבן אדם. כמו שאומרים, אתה לא בן אדם. אתה עושה תשובה, אתה חוזר להיות מה? אתה חוזר להיות בן אדם, פשוט. כך גם בעולם. אם כן, כל הבריאה כולה, יש בה איזו תנועה של ירידה לצורך עלייה. ירידה היא מוכרחת כאמור. כל העולם הפיזי, החומרי, שאנחנו חשים אותו בחושים שלנו, כל העולם הזה הוא לכאורה התרחקות מן המקור. אבל יש תיקון לדבר. תקן עולם במלכות שדי. ותקן עולם במלכות שדי. זאת היא התשובה. זה מה שהרב אומר, התשובה קדמה לעולם. דהיינו, התוכנית איך לתקן או איך לעלות, איך לרומם את כל המציאות של הירידה הזאת, של ההסתר פנים, של הנעלם הזה, ולחבר אותו למקור, לאותו מקור שהוא ריבונו של עולם. זה העניין של התשובה. היא קדמה לעולם, היא לא במקרה. זה פרינציפ, כמו חוק טבע, חוק אלוקים, יותר מחוק טבע. וככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. תשאלו אותי למה, למה אתם שואלים? הוא לא יכול לראות את העולם נחמד, בלי משברים, בלי מבול, בלי גלות, בלי צרות. תשאלו, תשאלו. למה, נו? מה אתה שואל? שאל למה באמת? דרך אגב, אברהם אבינו, הוא שאל את השאלה למה. כתוב במדרש של אברהם אבינו שהוא חי באור כסדים. אור כסדים זה היה המקום הכי רע בעולם. ממש מקום רע. המלך היה שם, קראו לו נמרוד. הכיר בבורו ומרד בו. ואנשים היו ממש אנשים רעים. עובדי עבודה זרה ואכזריים אז המדרש אומר שאברהם אבינו ראה בירה דולקת. דהיינו ראה שריפה. שריפה תרתי משמע. ראה שריפה, קטסטרופה. אנשים מאוד לא טובים. ואז הוא שאל שאלה, שריפה זה גם אש למידת הדין. הכל שם היה מידת הדין. היה נורא. ואז הוא שאל שאלה שהיא כפירה בעצם, לכאורה. אבל היא לא כפירה, היא האמת. הוא שאל, יש אדון לבירה הזאת? הוא חי במציאות קשה מאוד. יש אדון לבירה הזאת? האם יש בעל הבית לכל זה? יש תיקון לכל זה? או האם במקרה כל הדבר הזה? כל הדברים האלה. יציץ אליו בעל הבירה. יתגלה אליו אלוקים. להבדיל, אבל אותו דבר השואה. בשואה לא הרבה יהודים שאלו את השאלה, ובצדק. אם יש רוע כזה בעולם, איפה האלוקים? יש אדון לכל הקטסטרופה הזו? היו כאלה שלא הייתה להם תשובה. ונכנסו למשבר, גם אמוני וגם נפשי לפעמים. של ייאוש, של דיכאונות, של כל מיני דברים מהסוג הזה. והיו כאלה כמו אברהם אבינו שאמרו לא יעזור לכם שום דבר, כמו רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסריקות של ברזל ועינו אותו, הוא אמר שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, אלוקים אני אוהב אותך גם כשאתה נוטל את נפשי. זה מדרגה, כן. במילים אחרות, רבי עקיבא ואברהם אבינו, מדרגות, הם חיברו את המציאות הלא נורמלית הקשה, הרעה, אל המקור, אל אלוקים. אולי שמעתם פעם את הביטוי הכל לטובה? מישהו שמע כאן את הביטוי הזה פעם? איפה שמעתם את זה? איפה שמעתם? מה זה חילוני? אין חילוני. אתה אמרת את זה פעם? מתי אמרת לך להגיד פעם אחרונה? כל מן דעמיד רחמן את אבא.
אמרת היום את זה אחרי שחרית.
כן? לא שמתי לב. מתי צריך להגיד הכל לטובה? כשאתה לא רואה את הטוב. כל הזמן, מה, כשמקבל פייס, אתה אומר, הכל התורה פשיטה, אתה לא צריך להגיד. אתה חי זה. אבל כשאתה מפשיד, ואתה אומר, הכל לטובה, ואתה אומר, יש אלוקים. וזה נבחן האישיות של האדם. האישיות של האדם נבחנת, באיזה מידה הוא יכול לקבל את הקשיים, ולחבר את זה לרצון האלוקים, הרצון הטוב של אלוקים. איך שאתה נופל, אתה קם, אתה יודע לקום. פעם, מילי, ראיתי את זה באחד הספרים של הרב אבינר, ראית את הדבר הזה, שהיה כיתה של מופרעים. יש כיתות כאלה של ילדים, איך אומרים, פרובלמטיים קצת. כן. והמורה, השיעור הראשון, נכנס למורה, אז הילדים האלה, מה הם עשו? הם עשו לו מכשול בכניסה לכיתה, שהוא לא ירגיש מכשול כזה, ואיך שהוא נכנס לכיתה, טרח, השתתח על הרצפה. כל הכיתה, שמחה וששון. ואז המורה קם לאט לאט מהכיתה, מהרצפה, קם מהרצפה, הוא אומר, החוכמה היא לא ליפול, אלא לקום. זה היה השיעור הראשון בכיתה, השיעור הכי חשוב בכיתה. שבע ייפול צדיק, וקם. ראיתי החוכמה. איך, כולם נופלים, אין לך, אם צדיק נופל, מה נאמר? כולם נופלים, אבל החוכמה היא מה? לדעת לקום. ואיך לקום, זה, אם ירצה השם, בשיעור הבא. בעזרת השם.
תודה רבה לרב דב ליגון על חלקו הראשון של השיעור. מיד נשוב לחלקו השני. יישארו עמנו.
תשובה קדמה לעולם, היא עומדת ביסוד כל הבריאה. נפילות תמיד יש, ירידות תמיד יש, אבל ישנה בעולם תנועה שנקראת דו סטרי. דהיינו, ניקח לדוגמה, ישנו עץ. ניקח עץ, בעץ יש בו תנועה מהשורשים לעלים, ומהענפים והעלים אל השורשים, תנועה דו סטרית כזאת. אותו דבר בגוף האדם, ישנה תנועה שמעלב אל דם באורקים, כן, לגפיים, לאיברים למיניהם, יש גם תנועה של הורידים מהגפיים, האיברים השונים, אל הלב. התנועה הדו-סטרית הזאת, זה משל, משל התשובה. גם בבריאה כולה, כי האדם עץ השדה, אדם עשוי לעץ, אבל העולם כולו עשוי לאדם. בעולם כולו יש גם תנועה כזאת של מי אלוקים אלינו ומי איתנו אל אלוקים. זה נקרא תשובה, אנחנו שווים, כן. החוכמה, או הייתי אומר הידיעה הזאת, ההכרה הזאת, שאתה יכול לחבר את החיים שלך, למכור החיים, זה התשובה, כן. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך סעיף זיים, בבקשה. התשובה קדמה לעולם. המוסר מקיף את הכל. כל מילה כאן אצל הרב, כל משפט אחר, המוסר, מוסר זה הנהגה. המוסר מקיף את הכל. אלוקים מנהיג את העולם. כל מה שקיים בעולם הוא מוסרי. דהיינו, יש לו מגמה, ולא סתם. אדם מוסרי זה אדם שמנהיג את עצמו על פי ערכים, זה נקרא אדם מוסרי. אבל החידוש הוא אומר, לא רק האדם מנהיג את עצמו על פי המוסר, על פי הערכים שהוא מאמין בהם, אלא גם הבריאה כולה היא מונהגת על פי הערכים. כן, אלוקים לא סתם ברא את העולם, ישנה מגמה פנימית בתוך כל הבריאה כולה. ואני רוצה להסביר מה את אומרת מגמה פנימית. כשאתה רואה אדם, אתה רואה את הגוף שלו, אתה רואה את הבגדים שלו, אתה רואה את ההופעה החיצונית שלו. אבל צריך להבין שהאדם זה לא רק הגוף, הגוף זה בסך הכל כלי. האדם באמת זה הנשמה שבו, הצד הפנימי שלו. נכון שיש חיבור בין הגוף לנשמה, ודאי וודאי יש חיבור, אם אין נשמה אין גוף, הכל מתפורר. כמו שאומרים, מה הגדר של המת? המת שהנשמה יוצאת מן הגוף, אז האדם מת. מה זאת אומרת הנשמה יוצאת מן הגוף? אדם נפטר, בוקטים, הוא נושם, בסדר, הוא לא נשם, אז הוא מתפורר, אז גמרנו, כל המערכת הולכת ומתפורר. משל, מה הנמשל לגבי האדם? אדם שיש לו ערכים, נאמר, שמנהיג את עצמו על פי ערכים, אז אדם כזה קוראים לו צדיק. כתוב שהצדיקים אפילו במותם נקראים חיים, והרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, אבל לא מחוברים לערכים, נאמר. מה ההבדל בין צדיק לרשע? עמך ישראל כולם צדיקים. אבל בכל זאת, באופן פרטי, מה ההבדל בין צדיק לרשע? צדיק זה אדם שרוצה טוב. אדם אידיאליסט. אדם שרוצה להיטיב. זה נקרא צדיק. להיטיב עם משפחתו, להיטיב עם עמו, להיטיב עם הבריות, מדרגות בכל דבר. צדיק יסוד עולם. הצדיק הוא אדם טוב, אדם שרוצה טוב. אין טוב אלא צדיק. ככה נאמר בחז"ל. אין טוב אלא צדיק. אז אם אני רואה אדם טוב, מה אני קורא לו?
צדיק.
צדיק. ידידיה, אתה צדיק? לא, באמת בן אדם טוב. אדם טוב. מה זה רשע? רשע, לא עלינו. זה אדם שלא רוצה טוב. מה זאת אומרת לא רוצה טוב? פוגע באחרים. פוגע בלשון, פוגע בגוף, בממון. יש כאלה, קשה לנו להאמין במכון מיר, אנשים כל כך טובים. אבל יש כאלה אנשים רעים. אנשים שלא רוצים טוב. מה הם מאבדים בעצם? הצדיק, הוא מחבר את החיים שלו לטוב. הוא חי. כן, צדיק באמונתו, מה? יחיה. חי, יש לו אמונה, הוא חי. אבל זה לא מספיק להגיד אמונה. צריך לחמד אמונה. לעשות רצון הבורא. אז זה צדיק. רשע, הוא מנתק את עצמו מערכים. ערכים, אני מדבר, אני לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה אנושית. אז הוא מנתק את עצמו מהמגמה הפנימית שקיימת בעולם בכלל. אז הוא חי לו לעצמו, חי מנותק ותלוש מהמגמה האלוקית. והרב אומר כאן, המוסר מקיף את הכל, הוא נמצא בכל, בכל הבריאה. אם אתה מוסרי, זה ניצוץ מהמוסר הכללי העולמי. אלוקים ברא את הכל לטובה, מנהיג את הכל לטובה. אז אם אתה טוב, אתה מתחבר אל הטוב הכללי הזה, אתה מופיע, ניצוץ מהטוב הכללי העולמי מופיע בתוכך. אבל אם חס ושלום הפוך, אתה מתנתק מהכל, אתה לא מחובר אל הכל. לכן כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, הרשע, מה הגדר של הרשע? מוציא את עצמו מן הכלל. אבל לא רק בזה שהוא אומר לא מעניין אותי הכלל, אלא הוא מתנהג בניגוד למוסר הכללי של כל הבריאה, של כל האדם, והוא מוציא את עצמו מן הכלל, הוא במעשים שלו, בהתנהגות שלו, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. לכן אדם צריך להיות תמיד מחובר, מחובר אל העולם, מחובר אל הכלל, מחובר אל האומה, מחובר אל האנושות, מחובר אל המשפחה, מחובר אל הילדים, מחובר. החיבור זה דבר גדול מאוד, וההפך זה פירוד, מציאות של פירוד. למה? כי כל ההוויה כולה יש לה מגמה כללית, ואדם שהוא נוהג באותה מגמה, במילא האדם הזה הוא מחובר אל עושה תשובה, הוא מתחבר, הוא שב אל הרצון האלוקי ששורה בכל העולמות. המוסר מקיף את הכל. הערך העליון המוחלט מתפלש, מתפלש הכוונה חודר, ובכל ענפי הענפים, כמו שאומרים בחסידות, ניצוצות. אין לך דבר בעולם שקיים שאין בו טוב. אין דבר כזה, אחרת הוא לא היה קיים. הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר בעולם. כמו שהנשמה נמצאת בגוף האדם בכל עבר ועבר, ואפילו באצבעות, בדברים שנראים כי אין, כל מקום. המגמה הכללית היא נמצאת בכל פרטי הפרטים שבכל ההוויה כולה. יש רצון טוב, ניצוצות קוראים לזה. תגלות את הניצוצות שבכל דבר ודבר. בכל ענפי הענפים, הערך העליון, דהיינו הרצון האלוקי, מתפרש בגוף. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, במילים של התפילה. כבודו מלא עולם. כבודו מלא עולם. מלא כל הארץ, כבודו. בארציות כבודו. כבודו זה רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. נמצא בכל מקום. המעשה המסתעף, משון ענף, הרי המעשה יש מחשבה ויש מעשה. המעשה זה ענף, המסתעף, שאינו מכוון לשורשו, למקור שלו, חוזר למקורו בעילוי הרצון של האדם. האדם שהוא רוצה, הוא יכול לחבר את כל החיים שלו. ויש לו חיים שהם מחוברים, ולא מפוזרים, נאמר כך. אז המעשה צריך לחבר אותו למקור שלו. במדרגה יותר גבוהה של עבודת השם, זה נקרא בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? אתה אוכל, דאהו. אתה ישן, דאהו. אתה עובד, דאהו. אתה מתעטש, דאהו. אתה בכל דבר מה? דעת, זה משון חיבור. וידע, האדם מתחבא כתוב. מתחבר לכל דבר, הכל מתחבר לאלוקים. זהו הצדיק. הצדיק זה אדם שמחבר את כל החיים שלו לרצון האלוקים. הוא לא שואל את עצמו מה בא לי לעשות, אלא מה האלוקים רוצה, מה הוא רוצה ממני. הוא רוצה שאתה תעשה את רצונו. עשה רצונך, כמו שנראה פרקי אבות, כרצונו. איך אני יכול לדעת מה רצונו של הבורא? מי יודע? איך אפשר לדעת מה רצונו של הבורא? איך? תחשבו רגע. מה זה? כיתה א'. לפי התורה. איך? לפי התורה. מי אמר תורה?
אני.
איך אתה יודע?
הוא
אתה צודק. גם זה, לא, אבל לא רק זה. קודם כל התורה. מה זה התורה? התורה זה רצון הבורא. הרצון הבורא מתגלה אלינו בתורה. מה שכתוב בתורה, האותיות האלה מגלות רצון. זה כמו מכתב מאלוקים. כל מכתב מגלה רצון. קיבלתם פעם מכתב מסלקום או משהו כזה? מי קיבל מכתב פעם מהבנק או מסלקום? מישהו... מה? אתה קיבלת פעם? מה הם רוצים?
כסף.
אה?
כסף.
כסף. המכתב מגלה רצון. התורה מגלה רצון. איזה רצון? רצון של השם. אם כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, זה רצון הבורא. נכון או לא? וזה בא לידי ביטוי באיך אתה מדבר עם ההורים שלך. ואיך אתה מתייחס אל ההורים שלך. אז זה גילוי הרצון. קודם כל, הרצון הטוב הזה, הוא לא בשמיים, הוא בארץ, הוא כאן, בא לידי ביטוי בתורה באופן ממשי. אבל לא, זה כל הבריאה כולה בעצם, זה רצון השם. הרי הוא ברא את הכל מרצונו, מרצונו הטוב. ואדם יכול לגלות את הרצון הטוב הזה בכל דבר, בנמלים, בבעלי חיים, בצמחים, בקוסמוס, במקרו, במיקרו, בכל דבר. אבל בשביל לגלות את האור הזה, את הרצון הטוב הזה, אתה צריך להיות בן אדם טוב. מישהו מעוניין כאן להיות בן אדם טוב? יפה. כדאי לכם. תגלו את הרצון. אתה לא יכול לגלות את את הרצון הטוב האלוקי, את כבוד השם, אם אתה לא הולך בדרך האלוקים. דיין, אתה לא בן אדם טוב, חס ושלום. עד רבה, יש לך הסתר פנים, אתה לא רואה את הדברים. מידה כנגד מידה, הדברים האלה ממש באים לידי ביטוי. זה מובן. לכן הוא אומר, הרצון הטוב האלוקי מתפלש, חודר, לכל המעשים הכי קטנים שאדם עושה. כל דבר אתה צריך לבחון, האם הדבר הזה שאני עושה הוא דבר טוב? בסדר. אם לא, תימנע מלעשות את הדבר הזה. החיים שלך בידיים של מי? שלך. שלך. אתה צריך להניג את עצמך. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית. בבחירה החופשית הזאת הוא יכול להתקרב לאלוקים. מעשיך יקרבוך. אבל יכול גם באותה מידה גם להתרחק מאלוקים. יש שאלה ששואלים, באמת הרמח"ל עונה לי, למה? הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לעשות אדם טוב לכתחילה ולא יצטרכו את כל הבלגן הזה. יכול לעשות את זה או לא? מה אתם אומרים? יכול לעשות. למה הוא ברא אדם מורכב כל כך, מסובך כל כך, עם אפשרויות להידרדרות כמו האדם הראשון, כמו קין, כמו אחרים? למה? 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 למה אתה תלמד לחיות בעולם כזה? אז הרמח"ל אומר שיש ערך מקודש, ערך עליון. אדם צריך לבנות את עצמו. בני ביתך, מה שנקרא, תבנה את עצמך. לא לקבל את הטוב בחינם, אלא לקבל את הטוב מתוך עמל, מתוך השתדלות, ולא בחינם. זה המהות של הבן אדם, המייחד את האדם, אמר. המייחד את האדם שאתה צריך להתאמץ להיות אדם טוב. זה נקרא לא לאכול לחם דקיסוף, הכיסוף הזה בושה. כשנותנים לאדם בחינם דברים, יש בו בושה. אבל כשאדם בעצמו עמל ומשיג את מה שהוא עושה, יש לו סיפוק. אני לא יודע, מישהו פעם בנה את הבית שלו, יש לו סיפוק עצום. בני ביתך במו ידיך. אותו דבר גם בלימוד תורה, דרך אגב. יש הבדל. כאן אנחנו יושבים בכיתה, כולם הפשוטים, או ככה, כולם, בעצם כולם פסיביים. לא כולם, אבל רובה. מי ששואל שאלה הוא לא פסיבי. לכן אני מועדד תמיד את התלמידים לשאול שאלות. אבל אדם יושב בכיתה, והוא פותח את האוזניים, את העיניים, את הלב לפעמים, את המוח, ומקבל, מקבל, 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 מקבל. כמו תינוק שמה? שמאכילים אותו. אבל, מצד האמת, התורה היא דורשת מאיתנו מאמץ. תהיו עמלים בתורה. מה זאת אומרת עמלים בתורה? לפתוח ספר, לקרוא את הפסוק, או את המשנה, או את הגמרא, ולהגיד לעצמך, אני לא מבין מה כתוב כאן. זה לא בושה. ואני רוצה להבין, למרות שאני לא מבין. ואתה מתחיל להזיע, ואתה שובר את הראש, ואתה ממש עמל בתורה. עמל עד כדי הזעה. דרך אגב, אני פעם ראיתי כאן דבר כזה. בחור שהזיע, שאלתי אותי, למה אתה מזיע? הוא אומר, אני משנן משניות. היה סיפור מאוד מעניין. היה בחוץ שכחת שהיה קיבוצניק בקיבוץ על יד הכנרת, ושהוא, הבחור הזה, הוא היה אדם מוצק, חזק, לא היה גבוה, אבל היה מאוד מוצק. כשהוא גמר את הצבא הוא חזר לקיבוץ ואמרו לו שהוא ילך לעבוד בבננות. למה בבננות? שם יש אשכולות גדולים בבננות, כשקוצים את הבננות צריך להרים את האשכול הזה. אמרו, אתה מתאים להיות בבננות, להרים השקלות שבאת. אבל הוא חשקה נפשו בתורה. הוא אמר למזכירות של הקיבוץ, אני רוצה ללמוד תורה. אמרו לו, עזוב תורה, אנחנו הכרנו אותך בתיכון, לא למדת שום דבר. יאללה, לך לבננות. אחרי שהוא הפציר בהם, ראה שלא לא מקשיבים לו, אז מה הוא עשה? הבריז מהקיבוץ, ברח. הלך למכון מיר. הלך למכון מיר, בדיוק. הוא בא לכאן למכון מאיר והתחיל ללמוד, והיה לו מאוד קשה. ממש היה לו קשה. אבל הוא היה עקשן, ובאמת, והתחיל ללמוד, והיה משנן משניות, והיה לומד משנה בעל פה, חוזר על זה, חוזר על זה, חוזר על זה. אז יום אחד פגשתי אותו בפרוזדור, בבניין הישר, נראה אותו מזיע. אני אומר, מה אתה מזיע? הוא אומר, אני משנן משניות, אני לומד. היום הוא רב חשוב בישראל. אדם, איך הוא היה אומר לרמב"ם, אדם יכול להגיע, לא משה, אבל כמו משה רבנו, אם הוא רוצה. התורה דורשת מאיתנו עמל, השתדלות, לא להיות פסיבי. אדם צריך להשתדל, להתאמץ, בכל דבר, ולראות במאמץ אתגר, לא סתם, אלא אתגר, זה כמו ספורטאי. ספורטאי הוא מתאמץ, הוא משתדל, הוא רוצה להגיע להישגים, דווקא בגלל ההתאמצות הוא מגיע להישגים. נכון. אני הולך לחדר כושר בגלל שאני רוצה להיות בריון כזה חזק. גם רוצה להיות בריא. אז אני שמתי לב שכל המכשירים שם אתה צריך להפעיל כוח. אין, לא מפנקים אותך שם בחדר כושר. משקלות, זה, וכולם מתאמצים. מקבלים מה? כושר. למה? כי מתאמצים. אותו דבר אנחנו בלימוד התורה, בכל דבר בחיים. אם קשה לך, סימן טוב. אם קל לך, יש בעיה. תציב לעצמך אתגרים בלימוד, בעבודה, במשפחה, בכל דבר. כל קושי תראה בו אתגר. כל קושי בא לגלות את מידת הגבורה שיש בך. לאדם יש כמה מידות. אחת המידות קוראים לה מידת הגבורה. להיות גיבור. השולחן ערוך פותח, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. להיות לגיבור לקום מהבוקר. זה המידה הראשונה, מידת הגבורה. בזה אתה חי. בזה שאתה מגלה את הכוחות שגלומים בך. צריך להתאמץ לדבר הזה. לכן, בעזרת השם, אתן לכם בחינות, וכל אחד יצטרך לחזור על כל השיעור, מההתחלה עד הסוף. ואם לא, שיעורי בית יקבל, להעתיק כמה פעמים. דרך אגב, בזה מרגילים את הילדים בבית ספר. להתאמץ, להשתדל. נאחל לכולנו שתהיה לנו את אותה מידה, כן, מידת הגבורה שמביאה חיים לאדם. חיינו בידינו. להתראות. עוד חמש דקות. אבל מה עם השיעור שאחרי? טוב, בוא נסיים את ה... כי הכל חוזר למקורו, אומר בעילוי הרצון. צריך לדעת שהרצון של הבן אדם זה הדבר הכי חשוב בחיים. לכן אנחנו אומרים בתפילה באשרי יושבי ביתך, פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. למה פתחת את הידיים? מיכאל, אתה ספרדי? אתה ספרדי?
יש בזה כוונה.
הספרדים, כשאומרים פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לא צריך להגיד להם, באופן אוטומטי הם פותחים את הידיים.
לקבע,
ואתה חושב מקבלים בחינם? מה אתה חושב? הרצון? אתה מקבל את הרצון של אלוקים כשאתה רוצה לקבל את הרצון של אלוקים. זה לא סתם. לכן, מה זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? אלוקים נותן לנו רצון לרצות לעשות את רצונו. לכן כתוב בהלכה שמי שלא כיוון בפסוק הזה יחזור עליו. כמו בקריאת שמע, פסוק ראשון, מי שלא כיוון יחזור עליו. הכוונה, אתה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, הכוונה לקדוש ברוך הוא כמובן. אתה משביע לכל חי רצון. וכל החיים יודוך צלע. כל חי רצון. אולי שמעתם פעם את הביטוי אדם רציני. יש כאן מישהו רציני? מה זה רציני? כי הוא יודע מה הוא רוצה. מה זה אדם לא רציני? שהוא לא יודע מה הוא רוצה. הרצון זה החיים. לכל חי רצון. הרצון זה החיים של הבן אדם. זה מה ש... זה הביטוי כאן. הכל חוזר למקורו בעילוי. עילוי זה הטבת הרצון. עילוי, הטבה, להעלות את הרצון, לרומם את הרצון. אז הכל עניין תלוי ברצון שלך. הרצון של האדם הוא יכול לרומם את האדם, להעלות את האדם, או חס ושלום גם להשפיל את הבן אדם, שאלה מה הוא רוצה. אלוקים עשה איתנו חסד, ומה? נתן לנו מה? רצון. אבל הרצון עצמו שלך, שאלוקים נותן לך, שזה החיים שלך, שאלה מה אתה עושה עם הרצון הזה? אתה יכול לכוון את הרצון הזה לטובה, ואתה צריך לכוון אותה לטובה. לעשות רצונך כרצונו. ברכתי לכם, תלמידים יקרים, שהשם המשביע לנו רצון, נעשה רק הרצון הטוב, רצונו של הקדוש ברוך הוא, ותוך כך נזכה לגאולה שלמה, נחמה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו אמן.